د يود يود שם שאדם הבריא הוא חפץ חיים ולא מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. כן, בעל נפש בריאה הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב הנפש, ודבר אחד מן התורה אפילו מדקדוקי סופרים יקר לו מכל הון, ורק כשנחלה מסוד הנפשי נגיע לומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שזהו המצב השלם, האידיאלי. אם ישראל עוסק בתורה, הוא צריך לחוש שהתורה היא תורת חיים. זה פשוט, כי הם חיינו ואורך ימינו, אין נגיע יומם ולילה, זוהי המציאות התמידית, קריאה וקיימה, הבריאה והנורמלית שאדם ישראל או כל היום כולו, או חלק נכבד מהיום, תהיו פתאום בתורה. אדם מתמלא בתורה, אדם שוקד על התורה, אחר כך נראה עוד סעיפים שהרב נכנס ממש לערך הגדול של שקידת תורה. אדם צריך פשוט כמרבה צימונו לקנות מכל התורה. המבחן הזה שהוא בא ועושה, שזו סוגיה, זו שמועה נאה וזו שמועה שאיננה נאה, זה אני מחובר וזה פחות, כל החלוקות האלה באות בעצם מתוך איזשהו מצב, איזשהו חיץ או מחסום או חציצה ישנה בין הבריאות הטבעית של האדם בחיבור שלו לתורה. אז פה משהו נחלה, איזושהי בחינה, אז בעצם ישנו איזה עיכוב. לא הכל, אדם לא מרגיש שהכל שייך לו. צריכים לדעת שבניית התודעה הזו, שכל חלק מהתורה הוא שייך אלינו. גם משהו למעשה, גם משהו לא למעשה, גם משהו מוכר לנו ויש לנו אפשרות להמחיש אותו בחיי היום יום, וגם מה שאיננו מוכר לנו, הכל שייך לנו. וגם בכל מקצועות התורה. אני אומר את זה באופן כללי, למרות שאחר כך נראה, ישנם פרקים שבאים להדריך יותר באופן אישי את הלומד, אז הרב יוצר הבחנות. יש מי שמיועד ללמדנות, וכל אישיותו היא כזו, ופחות נמשך לענייני הגדת וענייני הרוח, חס ושלום, לומר שזה לא שייך לו, והוא לא... אבל לומר, יש דגש, ויש גם דגש הפוך, יש לפעמים... אדם שזה המקצוע שלו בתורה, זה עיקר עיסוקו, זה פחות. אבל אין דבר כזה שאדם ישראל מרגיש שחלק מהתורה לא שייך לו, הוא לא חלק, אלא בהתמקדות, בהשתייכות, בעיסוק העיקרי, יש לפעמים כן צורך לקבוע מהו החלק, מה חלקו בתורה, מה יעוד שלו בתורה. אבל גם אם אתה אומר, זו יעוד שלו בתורה, אבל האות הזאת היא חלק מספר תורה. אם אדם יש לו ספר תורה מצונזר חס ושלום, זה כן וזה לא. אני זוכר ש... פעם מישהו העלה לפני בברום בצל הזה שבישיבות מסוימות אומרים שכוזרי לא צריכים ללמוד. או מערה לא צריכים ללמוד. אז הוא אומר איזה מילה, אף פעם לא ללמוד זה לא מעלה, אי אפשר להשתבח בזה. יכול לומר, אתה מתרכז במשהו מסוים, אבל לבוא לומר, אני, את זה אני לא לומד, זה אף פעם לא יכול להיות אמת של תורה. זאת אומרת, זה לא היה ולא יהיה, זה לא שייך, זה לא, זה חלק מההגדרה שכל דבר בתורה שייך לנו. ראשונים ואחרונים, תורה הנביאים כתובים, תנאים, ממוראים, גאונים, וכו' וכו', הכל, 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 כל, כל, כל עוד של תורה, זה חתיכה של חיים. זה חיים שלנו. זו יריעת החיים מסתרת על הכל. אדם לא יכול לוותר על שום דבר. וגם השאיפה צריכה להיות, ככה הרמב"ם מאוד מייסד את זה, בהלכות תלמוד תורה, וגם בעל התניה בריחוק שלו בהלכות תלמוד תורה מאוד בשולחן ערוך הרב מאוד מעריך בזה שאדם צריך להיות כל יהודי צריך להיות בעל שאיפה לדעת כל התורה כולה. אסור שהשאיפה הזאת לא תיפסק באיזושהי צורה. ברור שהאיסור והכוחות והאפשרות מאוד משתנים מאדם לאדם, אבל השייכות, החיבור, איך ייתכן שאתה לא שואף אי פעם ללמוד את החלק הזה? איך אתה לא שואף אי פעם לדעת סדר טהרות? או איך אתה לא שואף אף פעם לדעת איך את החלק? הכל מחובר, זה חתיכות חיים, זה לא אמת חיים. כן, בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב הנפש. אז כמובן צריכים גם לדעת לבנות את זה באופן אמוני. זאת אומרת, אדם צריך להבין, יש כאן פרקים שאנחנו לא למדנו, קצת דילגנו עליהם, קצת נגענו בפרק ג' פרק ב' למדנו, אבל פרק ג' פרטי תורה וכללותיה, היחס, החשיבות לכל פרט ופרט, איך זה, איך הוא מתחבר ממש לכלל התורה, היחס הזה, הבנייה הזאת, היא דבר שצריך להבין גם מבחינה אמונית. וצריכים לדעת למה באמת כל חתיכה של תורה מקופלת בתוכה, כל האוצר, כל אוצר החיים של עם ישראל, מקופל בכל הלכה ובכל סוגיה ובכל נושא. כל נושא מקרין את האמת הכוללת. כל נושא מביא מהזווית שלו, מנוצץ עלינו מחדש, מזווית חדשה, את כל האמת הכוללת, את כל ה... אז ממילא זה לא לדעת את אותו חלק, זה לא רק ידיעת הדבר בעצמו, אלא זה כמו איבר. כן, באמת הדוגמה הזאת, כמו שבחיי האדם, גוף האדם הוא בעל איברים איברים. אבל הכל מחובר, הכל זה אותו אדם, הכל זה אותו חפצה, הכל זה אותה אמת. וברור שהתפקוד והחשיבות והמרכזיות של כל איבר שונה מחברו. אבל כמו שתאמר שהלב הוא המוח חשובים מכל האיברים, אבל לא מצינו אף פעם אדם שרק מוח ולב יש לו, אז זה לא אדם, וכל הדברים האלה, כל המציאות השלמה, היא מציאות חיה, היא מציאות אורגנית. ככה אנחנו מכירים, וככה זו אמת, הכל שייך, הכל מחובר, הכל יונק, הכל בונה יחדה. אם כן, הכל היא אמת חיים, לכל צריכים להיות קשורים, להתאמץ, להשקיע את עצמו, להתמסר, לקנות, וללגום לגימה אחרי לגימה, עוד סוגיה, עוד סוגיה, עוד הלכה, עוד משנה, עוד חתיכת חיים, עוד יריעה. בין מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים. גם לכאורה דברים פחות מרכזיים, לא רק מבחינת הנושא שהוא פחות, אלא גם מבחינת המדרגה, כי עוסקים בדרבנן, עוסקים במנהג, או מה שלא עוסקים, הכל שייך. כן.
אבל איך מרבים
אהבת תורה? הרב אמר שיש בעברות התשובה שלימוד תורה להחזיר את הטבע הישראלי בדרך שקידה תורה. איך קונים תורה? יש פרק עניין תורה. זה לא הנושא שלנו עדיין. אנחנו עוסקים כאילו מה זה לימוד תורה. אבל איך קונים, איך בונים, איזה הדרגה, בבניין של אמונה, ואיך קונים כלים בתורה. צריכים לדעת איך ללמוד. צריכים לדעת איך ללמוד באופן שאדם יודע איך צריכים להיפגש עם כל נושא, גם מבחינה פרקטית וגם מבחינת המיצוי והסיכום והאמת, ואיך קונים ואיך חוזרים ואיך מתמסרים. חוץ מזה צריכים לבנות את הערך האמוני כל הזמן, לדעת למה באמת הם חיינו ואור חיינו, מה זה כלל ישראל, מה זה תורה, מה זה אמת. אנחנו פה לומדים את החשיבות של תורה. אז זה נכון, יש כל מיני עיכובים. אתם רואים, יש פה פרק הבא, צער ביטול תורה. אז הרב מדבר כל מיני עיכובים. למה באמת לא נקשה לו ללמוד? אתה אומר שיש מי שהמחלה שלו, שסוגיה מסוימת, או נושא מסוים, מסוים קשה ללמוד. יש מחלות יותר קשות, יש מי שבכלל לא מסוגל ללמוד. אז זה גם דבר שצריך זה לא על רגל אחת, נכון, אבל נקודת המוצא היא כזו. זה המצב הבריא, נכון? יש 48 דרכים שתורה נקנית בהן. יש אחד מהדברים זה שקידה, ויש גם עוד דברים, יש התמסרות, לפעמים צריכים להתרחק מדברים שמעכבים, מסיחים את הדעת מהלימוד, לפעמים אדם לא ניגש כמו שצריך, יש כל מיני, יש עיכובים רוחניים, יש עיכובים מעשיים, יש, זה לא, זה בטח לא הרגע לך, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו כאן נפגשים עם ההסתכלות המתוקה הזאת, המחברת הזאת, מחבבת הזאת של הרב, כל דבר ודבר של תורה, אז זה בעצמו מקנה לנו את הדבר. בואו נראה סעיף י' א'. כבר בסעיף י' א', בסופו אנחנו נפגשים במושג שנקרא שקידת תורה, וגם י' ב', י' ג' י' ד' עוסקים בשקידת תורה. אז נראה באיזה מידה אנחנו מספיק מהסעיפים האלה, והכל פה שייך. אבל סעיף י' א' לפני עצמו עושה כאן איזו הבחנה מאוד חשובה, שצריכים להבין מה הרב מבאר לנו. לימוד התורה בהלכה, באגדה, בפלפול, בכל דבר תורה, מכניס את המאור שבחיי הישראליות בתוך נפשותינו. הוא מאיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל, כשם שלימודים כוללים מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. אני אקרא לחוץ את סוף הסעיף ואחר כך נקרא שוב בחזרה לאט לאט. אמנם התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי הם גם חיים כלליים, כי התכונה האנושית היותר טובה תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת כשתבוא לנו ארוחה במטבע ישראלי, וזה נמצא על ידי שקידת התורה. אז זה סעיף מיוחד במינו. אז נתחיל לאט לאט. לימוד התורה, כי אנחנו עוסקים כל הזמן בלימוד תורה. בכל תחום שהוא, כמו שאמרנו, בהלכה, באגדה, בפלפול, כל דבר תורה. גם מה שמכונה פלפול, שזה נראה כאילו צומח ויוצא ומתנתק מן הסוגיה, וכבר כאילו לא רק משרת את המטרה העיקרית, להבין את הסוגיה על בוריה, אלא הוא מצמיח מן הסוגיה איזה יסוד, ומקשה ומתרץ ועושה חילוקים סביבו בכל השס כולו, ונראה כאילו כל זה איזשהו צמח כזה בעניין מגדל שלם של תורה שקשור קצת לסוגיה, הוא כמין מערכה נפרדת בפני עצמה. אז מה חשוב לדעת את זה? לא, כל דבר ודבר, כל, לא רק הדברים הבסיסיים, יש כאלה אומרים מה שחשוב לדעת זה רק הדברים הבסיסיים, רק המשניות, רק הגמרות, פשטי הדברים, וכל המגדלים שבנו, אחרונים, או אפילו ראשונים, אם זה מתנתק מפשוטו של, של, של גמרה, זה כבר לא חשוב. הכל, כל המפעל, כל היצירות התורניות, כל ההסתעפויות, כל האילן והענפים, והשורשים, והכל, הכל, הכל, כל מה ששייך לעירייה הרחבה שנקראת לימוד תורה, מכניס את המאור שבחיי הישראליות, בתוך נשמות נפשותינו. אתה לומד תורה, אתה מתמלא חיים ישראליים. אתה נקנה, אתה נבנה, קונה, רוכש, מתמלא אוצר חיים ישראליים. וזה פועל בפנים, מאיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. כלומר, זה רק, לא רק מקנה לך את התורה עצמה, לא רק הופך אותך להיות תלמיד חכם מצד האישיות הלמדנית, ההלכתית, הפסיקתית שלך, או מה שלא יהיה, וזה כמובן בונה את כל החיים מתחילה ועד סוף. אנחנו יודעים שתלמידי חכמים, אז העירת שמיים שלהם זה אחר, כן, משא ומתן לבריות או משהו אחר, המידות שלו, כל מה ששייך לתואר החיים הישראלים, נרכש ממנה. כל מה ששייך לקודש במובן הישראלי הזה, בא נבנה והולך בצורה הכי נכונה, בצורה הכי מדורגת ראויה, כאשר זה בא מתוך לימוד תורה כמו שצריך, כן? וכאן הרב יוצר איזו הקבלה. שלימודים כוללים מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. מה ההקבלה? הרב אומר, כמו נראה למשל, ששאר המדעים, אפשר להסתכל עליהם כמפתחים את הכישרונות של המין האנושי. להסתכל על המין האנושי, אדם, אדם אפילו לא מבני ישראל, יש לו כל מיני כישרונות, יש לו כל מיני נטיות, יש לו כל מיני הרגשות. זה קיים גם אצל אדם מפותח ומשכיל, וקיים גם אצל אדם פשוט. ההבדל בין שני האנשים האלה, שהאדם הפשוט, שלא למד ולא התחנך, והוא אפילו גדל בסביבה חסרת תרבות, יש לו את זה באופן בלתי מפותח. הנה, כאשר האדם כן מתפתח, כל המדעים, כל הרגשות, מפתחים כישרונות וכלים, וכל מיני אוצרות מידע, שהאדם הכללי, האדם האנושי, חמוש בהם, כך בעצם כל מה שאנחנו יכולים לראות בחברה האנושית המתוקנת, המאורגנת, עם כלים, עם כל האביזרים, כל למעשה זה בעצם פרי העמל האנושי לתרגם מכל הסובב, מכל המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא תמן, בכל הבריאה הסובבת, בכל אוצרות הטבע, בכל מה שיש, בכל הדעת שישנו באדם, איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפוטנציאל הגדול שישנו, לתרגם את זה לתעשייה, לטכנולוגיה, לאמצעים חשובים אחרים שיכולים להנעים את חיי האדם, יכולים גם לפעמים להעשיר אותו בדעת, יכולים אפילו למלא ולפתח את הרגש, במוזיקה וכדומה וכדומה. כן, כן, יש את האוצר המדעים הגדול והרחב של המין האנושי. ואתה יכול לומר, הנה המין האנושי בתפארת האוצרות התרבותיים שלו. אז נקרא לזה, זה הפסגה שיכול להגיע אליה אדם אנושי כללי, לא דווקא ישראלי. כלומר, כשם שעושים כל המדעים, כל הדברים האלה למין האנושי, ככה התורה חושפת, מוציאה מן הכוח אל הפועל את כל הפוטנציאל שלנו, כל הבכוח שישנו בנו, בכוח לקדושה, בכוח לחוכמות וסעיפים של הערות תורה. כל זה יוצא מן הכוח אל הפועל דרך לימוד תורה בכל מקצועותיה, בחביבות, בחיות כזאת. כל זה בונה בונה. ההשוואה נמצאת. אבל כבר אני אומר פה, להבדיל. למה להבדיל? כי אנחנו כבר ראינו את זה. בתחילת תורות הקודש, הבאתי זה אני חושב בהתחלה. הרב עושה חלוקה ברורה בין מדע הקודש ומדע החול. שתי חלוקות הרב עשה. חלוקה אחת הרב אמר, שהידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל שבאה מצד הקודש. צריך לדעת, החול זה קליפת המציאות. הקודש זוהי נשמת המציאות. כביכול כל המדעים כולם, כל מה שמסוגלים לעשות זה בעצם להפגיש את האדם עם המעטפת של המציאות, עם ההיקף החיצוני של המציאות, עם הקליפה של המציאות, לא עם הפנים של המציאות. עם השמה של המציאות הוא לא יכול להתפגש דרך מדעי החול. זה חלוקה אחת שהרב עשה. חלוקה אחרת הרב אמר שחוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבן מאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת. לימוד תורה זה לא אוצר סטטי של ידיעות מתמלאים בהקבלה למה שישנו במדעי החול. לימוד תורה יש בהם משהו פועל, כי לימוד תורה חלק השכלי, הדעת של התורה, בא ונשאב ממשהו ממעל הדת, מהרצון, מהנשמה, מדרגות יותר עמוקות, מדרגות החיים שבאדם. התורה היא נותנת לנו חיים, וממנה התורה, מי שלומד תורה, אז הוא קונה את הישראליות, אבל זה נבנה בתוכו והופך אותו להיות לפחת והיית לאיש אחר. תורתו יהגה, תורת השם חצו, תורתו יהגה יומה ולילה, תורה דילי. אין זה דומה לאיזשהו מדען או אדם אחר בעולם, מלא וגדוש בידיעות, אדם חכם, עשיר, נכון, הוא אדם תרבותי, בהחלט משכיל וחכם ונבון, והרבה פעמים גם מוסרי יותר, לאדם נבער וגס שחי בצורה פראית, הוא מסיק כך לחמור. אבל זה לא אומר שכל אוצרות המדע האלה באמת הופכים אותו, זה לא בכך. זה לא הופך אותו אוטומטית להיות אדם נעלה, אדם אצילי, שלא לדבר על זה, שלא שייך שהם יהפכו אותו להיות קדוש, או משהו. אז זה שייך להבדל, להבדיל, אלף אלפי הבדלות בין קומת החול לקומת הקודש. אז צריכים לומר שכל ההקבלה שהרב עשה פה, באה לומר, וזה שימו לב, ההקבלה הזאת היא רק ההתחלה של הסעיף, היא לא ההמשך של הסעיף. ההתחלה של הסעיף בעצם עושה כאילו כך, כמו שיש שתי קומות, יש את עולם החול, מדע החול מפתח, מגיע למקסימום את הדעת של המין האנושי, ככה התורה מפתחת את הדעת של הצד הישראלי המיוחד. אנחנו יכולים לומר שאדם ישראל הוא גם כן אדם אנושי, לא יתנתק מכלל האנושות. אז אדם ישראל בעצם צריך את שתי המדרגות, צריך לקנות את קומת החול, להיות מלא בכל המדעים, וצריך להיות גם מלא בקומת הקודש, שתי קומות באדם ישראל, חול וקודש, כך אפשר היה לומר. אבל הרב אומר פה, אומנם, כן, אולי עד כאן, תראו, יש הקבלה למה שראינו עד כאן, קצת ישנה הקבלה בפרק י"ב. פרק י"ב. סעיף פרק י"ב, סעיף ד'. יש לכם. התורה עושה עם ממש את הנשמה הישראלית והחוכמה בכלל. כן? פתחתם פרק י"ב, סעיף ד'. התורה עושה עם ממש את הנשמה הישראלית והחוכמה בכלל, אותה שהיא חוץ למושג תורה, עושה היא את הנשמה האנושית. כן, זה די דומה למה שהרב אמר פה. יש את הנשמה האנושית, יש את הנשמה הישראלית. כשמסתכלים בפנימיותה של הנשמה האנושית, במהותה נמצא את רוח ישראל חי בקרבה. לכן המהות הפנימית של כל שכלול וחוכמה אנו מוצאים באור תורה. כאילו, בעצם, היחס בין שתי הקומות בין האנושי לישראלי, זה שהישראלי זה הנשמה. לכל ההיקף. אז למעשה בעצם לא קיים שום, לא קיימת שום קומת חול שמסוגלת לחיות לבדה. גם הסובב האנושי הוא קיים, מדוע? משום שבקרבו פנימה נמצא המאור של הנשמה הישראלית. עם ישראל מחיה, עם ישראל נמצא בפנים בצורה גלויה או בצורה סמויה. וכל עולם המדע, מדעי החול, לא, זה לא יצור שיכול להתקיים בפני עצמו. כל עולם החול הוא קיים כמעטפת, כלבוש לעולם הקודש. כל הסתכל בתורה הוא ברא את העולם. למעשה התורה היא הפנימיות המחיה, האמת הפנימית של כל החול, כל המדעים, כמו שהאומה הישראלית היא לב כל העמים. לכן המהות הפנימית של כל שכלול וחוכמה אנו מוצאים באור תורה. טוב, אז עד כאן חצי ראשון של הסעיף. מקומה אחת. יאללה, ממשיך. אמנם, אני חוזר לסעיף שלנו. אמנם התורה נותנת לנו חיים. לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי אם גם חיים כלליים, כי התכונה האנושית היותר טובה תגיע לנו בצורה יותר מתוקנת כשתבוא לנו ארוחה במטבע ישראלי, וזה נמצא על ידי שקידת התורה. אתם שמים לב, התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי גם חיים כלליים. כל העוסק בתורה לשמה, זוכר אין דברים הרבה. בסוף נותנת לו מלכות וממשלה וכו'. אז הרב אומר, זה לא חייב להיבנות בשתי קומות נפרדות. לא חייב להיות שכדי להשלים את הקומה של החיים שלנו, אנחנו צריכים להרחיב בקרבנו בד לבד שתי מערכות. קודם כל להיות שלמים בכל הקומה האנושית, בכל המדעים, בכל החוכמות, בכל האוצר התרבותי האנושי, ועל גבי זה בתור קומה נוספת, את הקומה המיוחדת לנו, קומת הקודש, קומת הנשמה, קומת הרוחניות שלנו, שתי קומות זו בצד זו, כדי שנהיה, באמת אנחנו כן, בהחלט שייכים לכל הקומה האנושית, אבל האם באמת זה מחייב אותנו להתמלא ולהעסיק את עצמנו בשני התחומים גם יחד או בזה אחר זה, באותה מידה, כמו שקיים אצל אומות העולם, או מחדש לנו הרב שלו. כי התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים פרטיים, כי הם גם חיים כלליים. כלומר, זה לא שאנחנו שולטים את כל המדעים. יש אפילו, וזה פרק י"ב, דרך ארץ קדמה לתורה, יש לפעמים צורך באיזושהי הקדמה, לא ישר צוללים לתורה, יש הקדמה של הכנת הכשרות מוסריות, יש לפעמים גם שאדם יהיה קודם כל בריא, יסתכל בצורה מאוזנת על החיים, נפש בריאה בגוף בריא, איך אדם ישר מסתכל על מה שטוב השם לכל ורחמה וכל מעשה, ויסתכל על יופי הבריאה, על ההרמוניה של המציאות. ומתוך זה לגשת אל הקודש, יש הקדמה מסוימת אל הקודש. לא רק זה, אלא ברור שכמה שאדם מלא וגדוש בתורה, יש עושר מסוים. זה לא מיותר אם אדם מצליח בנוסף לכל גדלותו בתורה גם להמשיך את חוכמתו גם אל עולם החול, גם את זה לקנות, לא מה שהגר"א עשה בעצמו וגם לימד. אבל בשום אופן זה לא עומד במערכה כזאת שכדי להיות אדם ישראל שלם ואנושי שלם, הוא צריך את המערכת הכפולה של חיים. גם להקדיש את עצמו ממש מפורש לכל מדעי החול, וגם להקדיש את עצמו למדעי הקודש. אלא בעצם התורה היא חיינו ואורך ימינו, בעיסוק הנכון והמודרך האמיתי והבריא של האדם ישראל בתורה, הוא הופך להיות אדם מעלה במלוא המובנים, לא חסר לו שום דבר. בכל הקומת החיים האנושית המפותחת, השלמה, לבריאה והמהירה, וכך היה בכל הדורות גדולי ישראל, ענקי ישראל. אז אנחנו, לא, כן, אז התכונה האנושית היותר טובה, גם המידות האנושיות, גם החוכמה, גם אפילו אוצרות, אני אומר שכל פרט של ידיעה שהושגה על ידי כל מיני ניסויים או כל מיני מחקרים, הוא כבר ידע את זה אוטומטית, למרות שהיו גדולי ישראל שבאופן פלאי, מאיזה שבריר של, של ידע ואיזה חוכמה פתאום ידעו להשיג ולפתור דברים שבעולם האקדמיה כל כך נבוכו בהם, אבל זה לא בהכרח, זה לא תנאי, וכמובן בפשט בלי ניסים, זה לא יכול לקרות, לא כל כך צריך לא לסמוך על זה, אבל כל פעמים התכונה האנושית היותר טובה, קומת האדם בשלמותו, בעיקר על ידי תורה. אני אסביר את זה יותר, אני רוצה להביא לפניכם, זה קצת קשור אמנם, קצת קשור, אבל זה שייך לשתי הקומות של עם ישראל. הוא נמצא באורות ישראל. אורות ישראל, פרק ה', סעיף ח', כותב הרב דבר כזה, חקירה. הרב עושה חקירה. צורתה של ישראל צריכה להתברר. עם האנושיות הכללית שתוכן האדם עומדת היא בה בצביונה, כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה. האם עם ישראל בעצם הוא שתי קומות? קודם כל יש לנו את הקומה האנושית. לא גרועים מכל העמים. ועל גבי זה, יש לנו עוד קומה יתרה, הקומה הישראלית, עם יחדתה, או שמעכב עד ראש הכל ומיוחד. מאלף ועד תף אנחנו משהו אחר, מין חמישי בבריאה, זרים. משהו, אנושיות אחר, סדר גודל אחר של חיים. והרב, קצת מרחיב בזה, אבל המסקנה של הרב, שאולי הייתה אבמינה, באמת שאנחנו נהיה על גבי כל הקומה האנושית. אולי הייתה אבמינה כזה. אבל נתקלקלו העניינים, רוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה יכול, יכול להיעשות בסיס לקודש. זה כבר לא ככה, שקומת החול האנושי של עצמה אוטומטית, מכילה בתוכה את כל המפתחות, לקומת הקודש שתבוא בה בתור נשמה, הוכרחה גלות מצרים לבוא בתור קור הברזל, פרשת השבוע, שצרפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה, וצורתו החולית נתשתשה לגמרי, הוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב, כולה ישראלית יעקב ישראל. זאת אומרת, כל קווי הדמיון שאתה יכול למצוא בינינו לבין הקומה האנושית הרגילה, לא קווי דמיון אמיתי, אם באמת אנחנו מדובר במין אחר של אנושיות, מין אחר של חיים, ובאוצר החיים הישראלי המיוחד לנו, כל האוצר האנושי הכללי מקופל. נכון, שוב, בשלמה של החול ואיך מעלים את החול אל הקודש, זה שכלולים של תורה. אבל זה לא בנו עם שתי קומות, ממילא גם באוצר הלימוד והדעת, זה לא צריך להיות נבנה והולך בשתי קומות, קומה, גבי קומה. בסדר, מובן עד עכשיו. טוב. אז אנחנו חוזרים עם את התורה. אז התחלנו פה, וזה נקנה, נמצא על ידי שקידת התורה. מה זה המושג שקידת תורה? בישיבות מקובל, מה זה שקן? זה אדם שמנצל ככה, עומד כל רגע, עומד כל הסדרים עם הדבר. מההתחלת הסדר, עד סוף הסדר, אדם לומד גם בין הסדרים, ואולי הוא לומד גם במוחר בלילה. פשוט משתים קום בבוקר. זה המושג המקובל, שקידה. אבל יש עוד מושג מקובל, יש עוד מושג של שקידה. זה לא רק ללמוד הרבה שעות, אלא ללמוד הרבה דקות, הרבה שניות באותה שעה. אם זה רק גם עניין של איך, של האינטנסיביות, של כמה אדם באמת מחובר, לא פסיק פום מגירס, הוא כולו כל הזמן במעיין המתגבר, נער שאינו פוסק. באמת בפועל הוא כל הזמן דברי תורה, דברי תורה, דברי תורה, כן. אז חילול השם סבי יוחנן, שמצא אותו אדם, 400 ולא תורה ולא תפילים. 400 זה כמה, שתי שניות, פחות אולי. לא היה, אי אפשר היה לבצוא אותו בלי תורה, בלי תפילים. היו פעם סיפורים על הרב אליהו מה אמרו, שאלו אותו פעם, הוא היה שם את השעון על יד ימין. לא כחות בני אדם ששמים את השעון על יד שמאל. אחד מהסיפורים עליו, למה הוא שינה? הוא אומר שני דברים. דבר אחד, הזמן שצריך כל בוקר להוריד את השעון מיד שמאל, מיד ימין, חבל על הזמן. כמה שניות זה מצטרף. חוץ מזה הוא אמר, לפעמים מדברים עם מישהו ורוצים לדעת כמה זמן זה לוקח, אז ככה. לא זה נוח להחזיק את היד בצורה הזאת, יד ימין צריך להחזיק את זה. טוב, איך האדם לא רואה שבעצם הרב מסתכל על השעות, הוא גורם לבושה. טוב, כל אופן, הדבר המרכזי בשקידה זה לא רק הניצול הזמן, וזה כמובן בולט וזה חשוב, אלא זה בא ממקום יותר עמוק. אותו יסוד שאמרנו קודם, הדבר, האדם הבריא החפץ חיים, שהוא כל דבר יקר לו מכל הון. השקידת תורה זה יסוד בלתי נפרד מאהבת תורה. זה דבר, מאיפה הוא בא לשקידה? כי הוא לוגם, הוא מרווה את סימונו, הוא מחובר, הוא יונק כל הזמן, הוא יונק חיים. אז הוא לא יכול להיפרד מהתורה. אז השקידת תורה היא בעצם מתחילה מאיזה בניין בנפש. לא כפי שחלילה יש כאלה חושבים שהשקידה זה תמיד בא יחד עם איזושהי עצבנות, שמישהו כזה כל הזמן מצליח, שתלט על עצמו, לכבוש את עצמו על הסטנדר או על הספסל. אני לא אומר שכן, לפעמים צריכים כן לעשות מלחמה עם היצר, צריך כן, צריך גבורה. צריך גבורה, צריך לשמוע על הסדרים, צריך לשמוע על הזמנים, יש כל מיני עיכובים, כל מיני טרדות, ולא כל המצבים שווים. וקניין תורה מוכרח להיות בנוי על, על גבורה, וגם על מיעוט שינה ומיעוט אכילה, וכל עצמו כל הדברים. אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מבפנים. וזה היסוד הגדול של השקידה בתור עמוד התווך של תורה, משום שהשקידה זה דבר בלתי נפרד עם האהבה והיחס הכי פנימי והכי מהותי שלנו עם התורה. משם הוא ניגש לתורה, זה ממש מתחיל גם עם הלשמה של התורה. איפה הוא בא ללמוד? אז מזה שהוא, זה אצלו חי, הוא הצליח לפתח את עצמו. זה חלקו עמל, לפעמים זה כן מתחיל מבחוץ עד שזה נקנה לטבע. כמו הרבה דברים שהם טבעיים, האדם צריכים לרחש. תדעו לכם, גם מי שיש לו נטייה למוזיקה, ולכן שולחים אותו ללמוד מוזיקה, אז חלק ממה שמוטל עליו, השיעורים, זה גם קצת עבודה מפרכת. ולא הכל, איך אומרים, תנגן כאהבת נפשך. אז אתה מתאמן גם על דברים שאתה אוהב, גם על דברים שאתה לא אוהב, כי רק אתה תהיה מוזיקאי טוב. ככה בעצם זה בכל מקצוע, גם אחרי שכבר הבחנו שזה המקצוע הכי מתאים לאדם ויש לו את כל הכישורים וזה, הוא יכול מאוד לפרוח בזה. אז הדרך לרכוש כל דבר כוללת גם דברים שממש זורק ממנו וגם דברים שהם באים לו בהרבה עמל. וככה זה לא, העמל הזה לא סותר את מה שבסופו של דבר זה יהיה קניינו. ולכן ברור שחלק בלתי נפרד מבניין לקניין תכונת השקידה, גם תכונה של הרגל. אחד מהדברים שהתורה נקראת בהם, הדבר שלנו בתלמוד, צריכים ללמוד. בתלמוד, התלמוד בעצמו יוצר את ההרגל ויוצר את הטבע ובונה את הבניין. אבל ברור שזה לא מספיק, אבל זה גם כן ודאי חלק מה... טוב, נמשיך בשקידת התורה. סעיף שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת. ובזה היא ממלאת את האומה חיים, כשימצאו בכללותה שוקדים רבים, ומלא כל אחד ואחד הפועל על פי חלקו, בונה הוא עולם מלא. אז זה חוזר לכלל ישראל. לא רק השקדן בונה את עצמו, אלא השוקדים הרבים הם למעשה ממלאים חיים את התכונה הישראלית, את תכונת החיים הישראלית שהיא בעצם יונקת כל הזמן מן הקודש. הקודש הוא התהלכות חייה, זה אוצר מחשבותיה, וזה בעצם המבט המיוחד של עם ישראל על כל המציאות, מבט שבא מבפנים, מבט שבא מן התוך, מן הנשמה, מן החיות הנעימה הזו, אל כל דבר ודבר. רציתי קצת להביא לפניכם איזה מין סעיף, סעיף משלים כזה, קובץ חטא, קצת מתאר, לפעמים קצת מעורר את הרוח. זאת אומרת, הרב אומר פה משהו שהוא כמעט כל אדם צריך אותו קצת. זה עושה קובץ חטא לנו כבר. אומר הרב פה ככה, אל יפול לבבנו בקרבנו, אם אחרי עמל שנים רבות, ולא מוצאים את עצמנו, אולי אתם לא כבר לא הספקתם למצב, אלא בין למצב של עמל שנים שנים רבות, ולא מוצאים את עצמנו עומדים בראשית הדרישה של אותם התכנים שכל כך עסקנו בהם וסבבנו את מרכזם. לפעמים יש מצב כזה, שהאדם למד את כל המסכתות, ושוב בא, הוא הולך ללמוד את המסכת הזאת מחדש, הוא מרגיש לפעמים שצריכים מחדש לכבוש את הדברים, וככה זה בגמרא, ככה זה גם בתחומים אחרים. לפעמים יש מצב, אז אם כן, מה עשינו? והצורך בחזרה, הצורך בקניין, הצורך בלכבוש מחדש, הוא מאוד אופייני לתורה. והרב אומר, לא רק בתורה. ביחס המוסר ונטיית הטבע, לפעמים היינו עומדים לפעמים על אותו המעמד הזעיר עד שאנו צריכים ליישר את הקמימיותנו בכל אותו הזירוז שבראשית מצדנו על הכיכר המוסרי, כאילו להתחיל, כאילו לא עבדנו, עבדנו על עצמנו, בנינו, בנינו, פתאום אדם יכול למצוא אחרי הרבה זמן את עצמו, כביכול צריך להתאמץ על אותם דברים, כביכול חוזר על אותה תחנה ראשונה. אחרי כל אלה, אנו יודעים שלא לשווא היה עמלנו, ואושר גדול עשה רוחנו בעמלו, והחשכה באה לנו אחרי מהלכים ארוכים רבים, איננה באה כי אם להורות לנו דרך חיים סלולה, שנהיה תמיד, כאילו, תכונת ההתחדשות הבלתי פוסקת, שנהיה תמיד גם עד זקנה וסיבה עומדים חמושים בכוחותינו הרוחנים לעבוד ולמסע, ולא נאמר בשום פעם כי כבר מלאנו את החוק. כי לא להגיע לאיזו מידה ידועה עם מטרתנו הכללית, כי אם להתעלות, ללכת תמיד הלוך והלא. זאת אומרת, לפעמים עצם תכונת השכחה, ועצם ההסתרות והעיכובים שלפעמים מחזירים אותנו אחורה, וכאילו להתחיל מההתחלה, זה הכל חלק ממנגנון שנדע שזה לא איזה מין מסילת ברזל שכל הזמן מתקדמת בלי שום, אלא זה בעצם עיקר העניין הוא לאחוז בלימוד, לאחוז בעלייה, לדרך, דרך של התעלות, ללכת תמיד הלוך והלא, כאשר תבוא איזה אצלה לבעלים להרפות ידינו מעבודה, בא מיד האפילה הקודרת. פתאום אדם מתעצל ומה טוב, למדתי מספיק, עכשיו אפשר קצת פחות ללחוץ ולהתאמץ, אז פתאום באה ותופחת על פנה, שמה אתה מה שלמדת, אתה יודע, באמת קדמי לך, באמת אתה הבנת טוב. זאת אומרת, זה בא כדי שוב לרומם את האדם, אבל כל הזמן הדברים נבנים והולכים נותנים את אותותיהם ורוממים את החיים כולם, מבשמים אותם, ולא הרי לומד 100 פעמים כמאה פעמים ואחת. והציודה כאן בסעיפים בסוף אומרת התורה מאוד מאוד מזכיר כל הזמן את הצורך בחזרות, עשרות פעמים, וגם מצאת לכם גדולים. זה היה האופי, בזמנו אני מדבר על זה פעם אחרת, האופי התמידי של השקדנים, והרבה מקומות המסעים חוזרים, 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 עשרות פעמים. כאשר הרב פרנק הגיע לירושלים, הרב זצ"ל הגיע לירושלים, אז אתם נכון לירושלים, לומדים עשרות פעמים, עשרות פעמים פרק, בעיון, עוד פעם חזקת הבתים, עוד פעם חזקת הבתים. טוב.